שלום, איך לחנך ילדים לאהבת תורה? ברור לכולם שהתשובה הראשונה היא קודם כל שאנחנו נאהב תורה בעצמנו. ממילא, אם אצלנו תהיה האהבה הזאת, גם הילדים ידבקו בחיידק הזה שמקנן בנו. יש סיפור מפורסם על זוג הורים שנולד להם ילד. ואחרי זמן מה הם הגיעו לאיזשהו מחנך מפורסם ושאלו אותו שאלה גדולה. מה הרגע שבו צריך להתחיל לחנך את הילד? כאן יש שתי גרסאות מה הייתה התשובה. גרסה הראשונה אומרת שהוא אמר להם, איחרתם בחצי שנה. גרסה השנייה אומרת שהוא אמר להם, איחרתם ב-20 שנה. ונסביר. איחרתם בחצי שנה, זה אומר שמרגע שהילד נולד, מרגע שהוא מופיע לאוויר העולם, כל דבר שקורה בבית הוא קולט. הוא סופג, הוא מושפע ממנו. מסופר על רבי יהושע בן חנניה, שעוד כשהיה תינוק בעריסה, אמא שלו הוליכה אותו לבית המדרש. הוא לא מבין כלום, הוא לא מדבר, אבל הוא נמצא שם. הוא שומע, הוא סופג את האוויר, את הקולות ברקע, גם זה נכנס ועושה את שלו. תשובה השנייה, איחרתם ב-20 שנה שנאמרה לאותם הורים, זה אומר שהחינוך של הילד, הוא מתחיל לא רק ממה שאנחנו אומרים לו, ממה שהוא רואה בבית, אלא קודם כל עם מה שאנחנו. איזה מין אנשים, אבא ואימא שלו, וזה כבר תפקיד שהתחילו לעבוד עליו לפני 20 שנה. אתן דוגמה שממחישה את ההשפעה של הדבר הזה. שבת בבית הכנסת עומדים שני אבות ומתפללים. ליד אחד מהם עומד הבן שלו. וכל התפילה הוא מאיר לו, תשב, תעמוד, תפתח את הסידור, תסגור את הסידור, לא עכשיו, אתה מפריע. השני עומד לידו. ועומד ומתפלל, והילד שלו בכלל לא נמצא שם, הוא מסתובב בחוץ משחק. אבא הראשון משתגע. ככה מחנכים ילד? הוא מפקיר אותו, הוא מזניח אותו. הילד שלו מתפרחח בחוץ, והוא עומד לו ומתפלל. הוא לא מתאפק, ובסוף התפילה הוא ניגש אל האבא האחר ואומר לו, סליחה שאני אומר, אבל ככה מחנכים ילדים? אתה צריך להגיד לו, אתה צריך להסביר לו, תראה מה אני עושה. אמר לו האבא השני, תראה. בעזרת השם יום אחד הילדים שלנו יגדלו, וכל אחד יהיה כמו אבא שלו. הבן שלך יעמוד, ולידו הבן שלו, והוא כל התפילה יצעק עליו, תשב, תעמוד, תסגור, תפתח. הבן שלי גם הוא יהיה כמו אבא שלו, הוא יעמוד ויתפלל. בסיפור הקטן הזה הוא מקפל בתוכו עיקרון מאוד חשוב. ההשפעה הכי חזקה שעוברת לילדים זה לא בנאומים ולא בעטפות, זה בעצם החיים. מה אנחנו משדרים להם? האם אנחנו באמת אוהבים תורה? האם רואים את זה עלינו? זה המסר הכי חזק והילדים קולטים אותו יותר מאשר כל דבר אחר שנגיד. נעיר שהמסר הזה עובר לאו דווקא כשאנחנו מצליחים לעשות את זה, אלא גם כשאנחנו לא מצליחים, אבל אנחנו מתאמצים. היה אחד שהיה הולך כל ערב לשיעור דף יומי, אבל איך שהוא היה מגיע, תוך דקה שתיים הוא כבר היה מתחיל לנחור. היה מאוד עייף, עובד קשה, נרדם. פעם אחת, הילדים שאלו אותו, תגיד אבא, זה לא חבל, כבר יותר נוח במיטה, למה אתה הולך לשיעור בשביל לישון שמה? אז הוא אמר להם, תראו, כשבן אדם ישן, הנשמה שלו עולה לשמיים. ושם שואלים אותם, איפה הגעת? אז יש אחד שלא נרדם מול הטלוויזיה. אז מה, יגיד, הוא הגיע מהתוכנית הזאת, מהסדרה הזאת, הריאליטי האחר. כשאותי, שאלו את הנשמה, מאיפה היא מגיעה? הגיעה משיעור בדף היומי, פס. אז תגידו, אבא כזה, זה טוב שהוא הולך לדף היומי, או שאולי עדיף שיישאר בבית. הוא לא שומע שם כלום, הוא ישן. אבל מסתבר שטוב שהוא הולך. כי ילדים רואים אבא שמתאמץ, ולמרות שהוא גמור, הוא מת מהעייפות, אבל תורה חשובה לו, והוא הולך לשם, והוא ירדם, מה לעשות? אבל הוא אוהב תורה, והוא רוצה לשמוע, והוא מתאמץ בשביל זה, למרות שהיה לו הרבה יותר פשוט לשבת על הקורסה ולרדם מול הטלוויזיה, הילדים פה קלטו את המסר. זה יכול להתבטא בשאלה, כשאבא יושב ולומד, האם הטלפון שלו סגור או פתוח? האם הוא עכשיו לגמרי עד הסוף בלימוד, או שכל צפצוף שיהיה, כל איזה וואטסאפ, אס-אמס, טלפון, רטט, הוא ישר עונה? אז הבנו פה מצוין, מה קודם בסדרי העדיפויות. אז אני יודע, לפעמים משיחות מאוד חשובות, אבל בינינו, לא כל טלפון זה פיקוח נפש, ולא כל הודעה זה עניין של חיים ומוות. זה שבן אדם כשהוא כבר לומד, מה הוא משדר? האם יש פה התמסרות, טוטליות, או שבן אדם הוא רגל פה, רגל שם? הילדים קלטו את המסר. ילדים זה זיכרון מצוין. כל עוד זה לא קשור לבית ספר וללימודים, זה מדהים עד כמה דברים שעשינו, שאמרנו, משפט שנזרק, שנים אחרי זה הם יזכירו לנו, לכן מאוד מאוד חשוב, אני אומר את זה כאמירה כללית, להיות אחראיים, להיות רציניים ממה שאנחנו אומרים ומה שאנחנו עושים, גם אם לא בשבילנו, בשביל הילדים שלנו. זה משפיע עליהם המון, זה נחת בנפשם, זה מעצב אותם, ויש לנו פה זכות מאוד גדולה ואחריות מאוד גדולה. הילדים קולטים את המסר מכל כיוון, למשל, על מה כועסים בבית. אז יש בתים שאם נשבר איזה קערה, איזה סרוויז, חבל על הזמן איזה צעקות ילכו שמה. אם ילד הוציא איזה כללה מן הפה, בסדר, מילים, מה? אנחנו מעבירים פה מסר מה סדר העדיפויות שלנו, מה חשוב בינינו. הייתה אספת הורים, והמורה אמר שהילד יש לו קצת חולשה באנגלית ובגמרה. יש בתים שאפשר להיות בטוחים שעד למחרת בצהריים כבר יהיה לו מורה פרטי לאנגלית. הילד קלט את המסר. יש דברים מאוד חשובים להורים בשביל הצלחה בחיים, בשביל ההתקדמות, ויש דברים שהם עדיפות שנייה, שלא לומר חמישית. גם המוסד החינוכי משדר פה מסר. כשיש איזשהו אירוע, איזשהו ביקור, איזה שיעור יבטלו לצורך זה? האם ישר ייקחו את שיעורי הקודש וישימו אותם בצד, אבל שיעורי מתמטיקה הם קודש קודשים ולא ייגעו בהם, או שהקודש הוא קודש קודשים, ואנחנו נדחה כל מיני מקצועות אחרים, ילדים קולטים את המסר ומפנימים אותו טוב מאוד. רב שלמה סולמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה מספר שאצלו בבית היו בוכים פעם אחת בשנה. היו הורים, עברו חיים לא פשוטים, היה עוני גדול, אבל היו אנשים חזקים ומאופקים. פעם אחת בשנה הוא אמר שהיה בכיות. זה היה בערב יום כיפור. כשהאבא ואמא בירכו אותם בברכת הילדים, הוא אמר, איזה בכיות הם בכו עלינו שם, שאנחנו נראה שמיים, שנגדל בתורה. מה נגיד, זה עזר. הילדים קלטו את המסר, מה חשוב להורים באמת, על מה בוכים בבית שלנו. זוכרים, בתור ילד קראתי סיפור שסיפר הרדב"ז. רבי יעקב דוד וילובסקי, הוא חי בתקופתו של הרב קוק, היה הרב של סלוצק, בחוץ לארץ, אחרי זה של צפת בארץ. כתב ספר של שו"ת, היה לו התכתבויות הלכתיות מאוד מעניינות עם הרב קוק, זכר צדיק לברכה. ופעם אחת, הוא היה ככה ממש לעת זקנה. זה היה תפילת שחרית בבוקר, והיה ככה יום קר. ובסוף התפילה ראו אותו המתפללים, יושב במקום שלו ובוכה. וניגשו אליו, אמרו, אולי כבוד הרב לא מרגיש טוב, צריך לקרוא לרופא, הכל בסדר, הכל קשורה. הוא אמר להם, הכל בסדר, אני מרגיש טוב, אבל נזכרתי באבא שלי. נזכר באבא, כן, אבא שלו נפטר לפני איזה 70 שנה קודם, מה? אז הוא אמר להם, תראו, היום בבוקר רציתי לצאת לתפילת שחרית, אבל ראיתי בחוץ את הקור ואת השלג, ואני הייתי טיפה מצונן, ואמרתי, נצא, אני לא אצא לשמור לבריאות, אבל יש פה תפילה במניין, בבית הכנסת. ואז נזכרתי באבא שלי, שכשאני הייתי ילד קטן, ההורים שלי היו עניים מרודים. ואף על פי כן אספו מטבע למטבע כדי לשלם לאיזה מלמד, שיתן לי שיעורים פרטיים, יקדם אותי, ראו שאני מצליח בלימוד התורה והיו מוכנים להשקיע בזה. ובסוף נגמר הכסף. ומלמד שלח אותי הביתה שכבר חייבים לו על חודשיים של לימוד, ואם לא שולחים כסף עכשיו, הוא לא יכול ללמד יותר את הילד. ואני הייתי אז קטן, הייתי בן 6 או בן 7. אבא שלי עשה מעשה. היה לנו בבית תנור מלבנים, מן אח כזה שבו היו מחממים את הבית. הוא הלך ופרק אותו. ומחר אותו לאיזשהו עשיר שבדיוק חיתן את הבת שלו ורצה לעשות לה תנור יפה מאבנים משובחות. ואנחנו, באותו חורף היה קור בבית. התכסנו במעילים ובסמיכות, אבל בכסף הזה הוא שילם למלמד על 8 חודשים קדימה, שילמד אותי כדי שאני אצליח בלימוד התורה. עד היום אני זוכר את זה. וכשהיום בבוקר התלבטתי לצאת, לא לצאת, וקר בחוץ, אמרתי לעצמי, ההורים שלי בכזאת מסירות נפש, כדי שיעקב דוד הקטן ילמד תורה ויצליח בה, היו מוכנים לקפוא כל החורף? אני בכלל מתלבט עכשיו אם לצאת או לא לצאת החוצה, כשפה יש קצת שלג, כן? זה לא דומה למה שהיה שם ברוסיה או בפולין. יצאתי החוצה. את הדבר הזה ילדים קולטים, וזה נחרט בעצמם ובבשרם עמוק מאוד. הם מספרים על החתם סופר ששאלו אותו, בזכות מה הגעת, לאן שהגעת? כן, היה תלמיד חכם עצום, פוסה גדול. אמר, בזכות אמא שלי. מה? הוריד ככה את הכובע מעל הראש ואמר, אתם רואים ככה, בכזה כמות של דמעות, אמא שלי שפחה, כדי שאחים שלי ואני נהיה יראי שמיים, שנצליח בלימוד התורה, כל מה שהגעתי זה בזכות התפילות שלה ובזכות הדמעות שלה. אני אגיד פה עוד כמה נקודות קטנות, שיכולות ככה לעזור מפה ומשם, כדי לחזק ולהעביר את המסר הזה, להעצים אהבת תורה אצל הילדים. דבר ראשון, מי תלוי על הקיר בבית? אז זה נפלא שיש תמונות נוף של ארץ ישראל, חברת הילדים אל נופי הארץ היפה, ארץ הקודש. מה רבו מעשיך השם, לראות את יופי הבריאה. יחד עם זה, זה שיש תמונות של גדולי ישראל, שאנשים שהתורה הייתה ממלאת את כל ישותם, והיו עיניך רואות, זה משהו שמשדר איזה מסר של עד רואה, שהוא קולט אותו סמים שכל אחד שנכנס לבית יוכל לראות. כמובן שהיום קצת יש זילות של הנושא, לפעמים אתה נכנס לאיזה חנות פלאפל, ואתה מרגיש שכשאתה מבקש ככה את התחינה ואת החומוס, כל מועצת גדולי התורה מסתכלת עליך שם מהקיר, כבר לא נעים לך להכניס את האוכל לפה. לפני שנים התארחתי באיזה מקום, והחדרים היו מלאים, נתנו לנו איזה משרד, פרסו מזרונים על הרצפה, והייתה שם תמונה ענקית של הרב צבי יהודה, ככה 2 מטר על 2 מטר, חצי לילה לא נרדמתי. שהוא ככה מסתכל עליך, אתה בחרדת קודש, אז לא צריך להגזים. אבל זה שיש תמונות בבית של גדולי ישראל, זה מסר שעובר. הנה אנחנו שמים לנס שהילדים רואים. הסיפור מקסים שמופיע בספר התורה המשמחת, על הרב חיים יעקב לוין, הבן של רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי המפורסם, שהוא היה חברותה עם רב שלום זלמן אוירבך, כששניהם היו ילדים. והם היו לומדים גמרא בשינון ובהתמדה עצומה. והוא סיפר שפעם בשבוע הם היו עושים הפסקה לרבע שעה בלימוד. היו צריכים קצת, חוץ מהלימוד בשקידה, קצת להתמלא, לספוג יראת שמיים, אהבת תורה. הם היו רצים בירושלים אל ביתו של הרב קוק. והוא סיפר, היינו ילדים קטנים, היינו מציצים מאחור של המנעול, ככה, 2 דקות אני, 2 דקות הוא, להסתכל איך הרב יושב בחדר שלו. שקוע בתורה ולומד, זה נתן לנו עכשיו לעוד שבוע, לעוד שבועיים של לימוד תורה, לראות מה זה גדול בישראל, מה זה אהבת תורה, רק לראות. זה היה הדבר שנתן להם את הדחף עכשיו ללכת ולעשות את זה. כשמספרים לילדים סיפורים על גדולי ישראל, על רבי עקיבא ומסירות נפש, על לימוד תורה, על רבי עקיבא איגר, על כל מיני, ויש בלי סוף ספרים מהסוג הזה, זה בהחלט דבר שיכול מאוד להטמיע ולהעביר את המסר. הדבר השלישי זה ללמוד איתם ביחד, וגם מי שאין לו כל השבוע זמן, שבת. בכל שבת שיהיה זמן עם כל ילד, או אבא או אמא שלומדים איתו ביחד, תוך כדי הלימוד, לעשות כל הזמן לחפש איך זה יכול להיות קשור אליו, איך זה רלוונטי לחיים, איך זה מעניין, לתת לו להיות מעורב, לשאול אותו שאלות, שהוא עונה, שהוא יודע לשבח אותו על כל דבר שהוא אומר. וכמובן גם לצ'פר, ילד שלומד, הרמב"ם כותב, ילדים מלמדים אותם ללמוד לא לשמה, אין דרך אחרת. מה זה אומר לא לשמה? פרסים. זה יכול להיות אחד באיזה קלפים שהוא אוהב, ממתק, חצי שקל כל משנה שהוא לומד, אני לא יודע. משהו שמתאים לילד שלכם, מתוך הלא לשמה הזה יבוא גם לשמה. לא פחות חשוב מעצם הלימוד עם הילד זה הקשר שיש איתו. לכן גם כשאבא מקדיש זמן כדי לשחק עם ילד, אני בכוונה אומר אבא, כי אצל האימהות זה יותר בטבעיות, אבות, מה, לשחק איתו עכשיו בפאזל, להרכיב ולהלג, כאילו מה, לא, כן, להקדיש זמן לדברים האלה, עצם הקשר איתו, אהבה והחיבור, כל דבר שתגיד אחרי זה, כל דבר שאתה עושה, הוא הרבה יותר מקבל, הוא הרבה יותר קולט ממך, כי אתם קשורים, כי אתם מחוברים. לכן השקעה בזמן משחק עם ילד זה השקעה נטו בחינוך, למרות שאתה לא רואה איזה מסר חינוכי יש עכשיו במשחק בגולות. למה אני אומר גולות? אחד הילדים שלי עכשיו הוא בתקופת הגולות ויכול לתת לי הרצאות של 10 דקות, איזה גולות שוות יותר ושוות פחות. להגיד לכם שזה הכי מעניין בעולם? לא. בן אדם מבוגר יש לו דברים יותר מעניינים אותו, ויחד עם זה זה חלק מהקשר עם הילד. הערה נוספת מאוד חשובה, ברוך השם התורה הגדולה. צריך תמיד לבחור את הלימוד מתוך התורה שמתאים לילד. הרב קוק בספר אורות התורה כותב דבר מבהיל. הוא אומר שיש אנשים שפרקו על תורה ומצוות, שעזבו דרך התורה בגלל שהם למדו חלק מהתורה שלא מתאים לשורש נשמתם. זה לא הדבר שמחיה אותם, נותן להם את, את החיבור ואת הפרנסה הרוחנית שלהם. וכיוון שהם ראו שהם לא מתחברים, אז הגיעו למסקנה שגויה, שטוב, אז כנראה שתורה זה לא דבר שקשור אליי, זה לא דבר שמדבר אליי, והחליטו לנטוש את הכל. הרב צבי יהודה היה אומר, על שניים מגדולי תקופתו, נדמה לי זה היה ביאליק וברנר, ששניהם עזבו את דרך ישראל סבא המקובלת. הורידו את הכיפה. למרות ששניהם גדלו בחיידר ובתלמוד תורה ובישיבה, אבל הוא אומר, כל אחד מהם גדל במקום ההפוך ממה שמתאים לו. אחד גדל בעולם הליטאי. הכל שם היה למדנות ופלפולים, והוא היה לו נפש חסידית, נפש שצריכה מרחבים, רוח. השני גדל במקום של רוח, של חסידות, אבל הוא צריך את הסדר, את הדייקנות, את הפלפול, את החשבונאות הזאת. אם כל אחד היה גדל במקום של השני, יכול להיות שהוא יצא גדול בישראל. אבל בגלל שכל אחד גדל במקום שלו, הוא הגיע למסקנה שגויה, אבל זאת הייתה המסקנה, זה לא מתאים לי. התורה לא בשבילי ועזב. ופה צריך באמת למצוא, לכל אחד יש את החלק שלו בתורה. כמובן שחשוב להיות מחוברים לכל דבר ולטעום מכל סוג, אבל כל אחד יש את הדברים שהוא יותר יכול להתחבר אליהם. נגיד פה הערה האחרונה בעניין הזה, שצריך להיזהר מרצון להקל יותר מדי על הילדים. כלומר, לפעמים אנחנו רוצים שיתחברו, אז הולכים על דברים מאוד פשוטים ורק אגדתות וכו'. מצד שני, אני אומר את זה לעומת מה שאמרתי קודם, חשוב גם לחנך למאמץ, לעמל תורה. אנחנו יודעים ככל שאדם יותר מתאמץ על משהו, הוא מתחבר אליו יותר. דוגמה הקלאסית לזה זה הורים וילדים. מי אוהב יותר את מי? ההורים את הילדים או הילדים את ההורים? עם יד אל הלב, גם הילדים שבינינו חייבים להודות, ההורים אוהבים את הילדים הרבה יותר. הסיבה זה שההורים משקיעים בילדים הרבה יותר מאשר הילדים משקיעים בהורים. או לפני שהילד נולד כבר ההורים מגדלים אותו, כן, מפרט האמא נושאת אותו ברחמה וסובלת את כל קשיי ההיריון, הלידה, זה מעצים ומחבר אל הילד כי אתה משקיע בו, אתה מתאמץ. ככה זה גם בלימוד תורה. דבר שאדם מתאמץ עליו ומשקיע בו, עמל עליו, זה גם מחבר אותו, הוא גם יזכור את זה הרבה יותר. אז לכן אנחנו רוצים שיהיה חיבור, שיהיה מונגש, שיהיה בהיר, שיהיה רלוונטי, ויחד עם זה, שיהיה גם בזה צד של עמל ומאמץ. אני רוצה להגיד מילה על התפקיד המיוחד של האמא בסיפור הזה. הרבה פעמים מה שילדים יראו זה שאבא הלך לשיעור תורה. דף יומי, שיעור של הרב בשבת אחרי הצהריים. יש פה תפקיד מיוחד לאמא גם ביחס למה שאבא עושה בפרשנות שהיא נותנת. כשילדים רואים שאמא אומרת, עכשיו אבא לומד עם חברותה בחדר השני, לא לצעוק. זה מפריע. עכשיו אבא ישן כי הוא הולך אחרי זה לשיעור כדי שיהיה לו כוח ללמוד. זה מסר מאוד חזק שהילדים קלטו בזכות הפרשנות שהאימא נתנה פה. כשאימא נותנת פה את הגיבוי, שאבא הולך לתפילה במניין, כשהוא הולך לשיעור תורה, זה עוזר לילדים להבין את המשמעות העמוקה של העניין. כמובן, חשוב מאוד שאימא תלמד בעצמה, ושילדים רואים גם אימא הולכת פעם בשבוע, היא שומעת באינטרנט שיעור, לימוד תורה זה לא רק לגברים, גם נשים. צריכות את התורה שהיא יותר רלוונטית אליהם, זה הלכה, אמונה, תנ"ך, משהו שדוחף אותן קדימה ולמעלה. אבל שילד רואה את הדבר הזה, שגם אמא לומדת, שבשולחן שבת, גם אמא יש לה מה להגיד, ותורה קשורה גם אליה. וכשאבא אומר, היא כל כך מקשיבה, כאילו זה הדבר הכי מרתק שבעולם, הילדים קולטים וסופגים ואוהבים תורה. לא יודע מה איתכם, אבל אצלי רק מי לדבר על הדברים, זה עושה חשק ללכת ולפתוח איזה ספר קודש וללמוד תורה. אז שיהיה לנו בהצלחה, להתראות.